ככה בשבילי התרגשות גדולה לחזור חדש ימינו כקדם, לחזור פה לישיבה. אנחנו בעזרת השם במהלך השנה הזאת נלמד שיעורים בתנ"ך. ובאופן כללי, במהלך השנה נלמד ספר יהושע, נתחיל ככה מתחילת תנ"ך, נלמד ספר יהושע. הרב גבריאלי הציע שבהתחלה, בחודש הראשון, בחודש אלול, עד יום כיפור, בזמן אלול, נעסוק בנושאים בתנ"ך שקשורים לימים האלה, שקשורים לתשובה, שקשורים לתיקון של כל התקופה הזאת שאנחנו עוברים בה לקראת הימים הנוראים. אז אולי רציתי לשאול קודם כל אתכם, איזה נושאים נראה לכם בתנ"ך יכולים להיות קשורים לחטא ותשובה? איזה סיפורים בתנ"ך הם קשורים לחטא ותשובה, לדרכי החזרה בתשובה? אחד אחד ובקול רם, כן. ספר יונה כמובן, כן, לכן אנחנו גם קוראים אותו ביום כיפור, כן. מה עוד? כל ספר שופטים, אתה אומר, הוא בעצם איזשהו גלגל חוזר כזה של חטא ואפילו לא יודע אם יש שם הרבה תשובה. אבל יש בו חטא, עונש, זעקה אל השם. ואז הקדוש ברוך הוא שולח להם שופט. משה רבנו מה? שלא נכנס לארץ, זה חטא. הוא חזר בתשובה גם? מתפלל. כן. נכון. אז היה שם חטאים, זה לא הוא חטא, אבל היה חטאים ציבוריים בעם בימי נחמיה, והוא עשה תיקון גדול כדי לשנות את זה. כן. עוד דוגמאות, נושאים? חטא אדם הראשון, נכון? איוב חטא? יש כאלה שאומרים שאיוב חטא. טוב, יש הרבה חטאים בתנ"ך, חטא העגל, חטא המעפילים, חטא המרגלים, כן. חטאים יש הרבה. חזרה בתשובה יש פחות. אבל גם יש. אני קצת מתפלא שאף אחד לא הזכיר עוד מישהו מאוד מרכזי, מאוד מפורסם, שיש לו חטא מאוד ידוע. דוד המלך, שהוא גם חזר בתשובה. עד כדי כך שהתנ"ך אומר, נכון, כל אומר דוד חטא אינו אלא טועה, אבל הגמרא אומרת, שבסוף ספר שמואל ב' כתוב, איפה שדוד המלך מכונה גם נעים זמירות ישראל, נכון? זה ביטוי שבטוח שמעתם? נעים זמירות ישראל? זה נאמר על דוד המלך. אבל באותו פסוק נאמר גם, נאום הגבר הוקם על. והגמרא דורשת, מה זה הגבר הוקם על? שזה דוד שהקים עולה של תשובה. שדוד המלך הראה פה איזה דרך גדולה של תשובה. אז אנחנו במשך החודש הקרוב, כל פעם ניקח איזה דמות אחת או איזה סיפור אחד, יהיה לנו גם על אדם הראשון, גם על יונה, גם על דוד המלך. היום אנחנו נתחיל במישהי אחרת שלא הזכרתם אותה. לא כתוב בדיוק שהיא חטאה, אבל יש איזשהו תהליך מאוד מדהים שהיא עושה, וזה בתוך ספר יהושע. כיוון שאנחנו נלמד אותו במהלך השנה, אמרתי נפתח איזה ספתח שהוא גם ככה איזה טעימה לקראת מה שנלמד במשך השנה, וזה רחב. רחב הזונה שמרגלי יהושע באים אליה. החטא שלה היה, מה זה חטא? לא צריך להגיד. היא אישה שעוסקת בזנות, למרות שהמפרשים אומרים מוכרת מזונות. מה? שיקרו עלינו בבית ספר. זה לא בבית ספר, זה רש"י אומר, מוכרת מזונות. חס וחלילה, רש"י לא משקר. היא הייתה גם מוכרת מזונות. אומר את זה רבנו יצחק אברבנאל, אומר, ברור, זה לא סותר. הרי כתוב לנו הרבה מקומות בתורה כתוב שאנשי ארץ כנען היו שטופים בתועבות, למשל בפרשת העריות, באיסורי גילוי העריות, שאנחנו קוראים את זה ביום הכיפורים במנחה, אז מופיע שם שכתועבת ארץ מצרים לא תעשו, כתועבת ארץ כנען אשר באים שמה לא תעשו. כי את כל התועבות האל עשו אנשי הארץ אשר לפניכם. ואז ותקיע הארץ את יושביה. זאת אומרת, ארץ ישראל היו בה עמי כנען, והם היו שטופים בתומאות של גילוי עריות, ולכן הארץ מקיאה אותם. לכן הקדוש ברוך הוא בעצם מחריט אותם ומכניס את עם ישראל במקומם. ולמעשה, המשמעות היא שאומרים לך, אתם תקפידו על כל הדברים האלה, תתרחקו מכל התואבות של זנות וגילוי העריות וכולי, כי ככה, על נת זה הקדוש ברוך הוא הכניס אתכם לארץ. אז אומר רבנו יצחק אברבנאל, שהעמי כנען היו כל כך שטופים בזימה ובעריות, שזה הדבר מובן מאליו. כל מי שיש לו איזה פונדק, למשל, רחב, הייתה מוכרת מזונות, הייתה בעלת פונדק, באים המרגלים של יהושע, באים לעיר, זה ברור שהם לא מהעיר, כן? אנשים מכירים שהם לא מפה. אז הם באים, אני לא יודע, סיפור כיסוי שלהם, המדרש דווקא אומר סיפור כיסוי מעניין, לא ניכנס לזה כרגע, אבל הם באו עם איזה תחפושת או משהו, באים כאילו מאיזה עיר אחרת, ולאן יבוא בן אדם שלא מכיר אף אחד בעיר? הוא בא לפונדק, הוא בא לבית מלון. עכשיו, בפונדק הזה, באופן טבעי אתה מקבל חדר, אתה מקבל אוכל, ובארץ כנען אתה מקבל גם זנות, כי זה היה בילדין, זה היה מובן מאליו. זאת אומרת, זה לא שעבדו עלינו בבית ספר, נראה לי שגם בכיתה ד' כולם כזה קרוצים אחד לשני, מוכרת מזונות. אבל באמת, באמת, זה לא עבודה בעיניים. זה עד רבה, זה רק ממחיש לנו עד כמה הם היו שטופים שם בכאלה תואבות. אז זאת נקודה אחת. אנחנו אבל נראה, שוב, הדמות של רחב היא בפני עצמה, דמות שמצד אחד הייתה שקועה בטומאה, יריחו בכלל, זה עיר של עובדי עבודה זרה, עיר שמלאה טומאה גם של עבודה זרה, גם של זנות, ורחב היא אולי השיא ההידרדרות של כל הטומאה הזאת. ובכל זאת, חזרה בתשובה. מה זה חזרה בתשובה? לא כתוב, ותחזור רחב בתשובה, אבל יש כאן פסוקים שהם פסוקים מדהימים. אומרת רחב למרגלי יהושע, אני מניח שכולם מכירים את הסיפור באופן כללי, שהמרגלים באים ליריחו, מיד עולים עליהם, רחב מחביאה אותם, ושולחת את הרודפים לרדוף אחרים למקום אחר, ואז היא משחררת אותם. ואז היא אומרת להם, ידעתי כי נתן אדוני לכם את הארץ, וכי נפלה אימתכם עלינו, וכי נמוגו כל יושבי הארץ מפניכם. כי שמענו את אשר הוביש אדוני את מי הסוף מפניכם, בצאתכם ממצרים, ואשר עשיתם לשני מלכי האמורי, שברבי ירדן, לסיחון ולוג, אשר חרמתם אותם. ונשמע וימס לבבנו, ולא קמה עוד רוח באיש מפניכם, כי אדוני אלוהיכם הוא אלוהים בשמיים ממעל ועל הארץ מתחת. איפה אנחנו מכירים את הביטוי הזה? השם הוא האלוקים בשמיים ממעל ועל הארץ מתחת? אין עוד. עלינו לשבח, נכון? מי חיברת עלינו לשבח? חז"ל אומרים שאת התפילה עלינו לשבח יהושע בן נון חיבר. ואת החלק השני, על כן נקווה, ראשי תיבות, אחן. חלק השני, אחן חיבר. ככה חז"ל אומרים. על כל פנים, לא ניכנס לזה כרגע, אבל זה מאוד מתאים. שהנה, הפסוק הזה לפחות. השם אלוקיכם, הוא אלוקים, בשמיים ממעל, לארץ מתחת. פסוק הזה של איזה שיעור באמונה. אז זה דמות שחוזרת בתשובה ככה בצורה מאוד עמוקה. ננסה רגע להתחקות אחר השורשים של הדמות הזאת. מה בעצם? מי זאת רחב? מי אמר פה שהתחתנה עם יהושע? כן. זה לא כתוב בפסוק. אבל זה דרשה. הדרשה הזאת מבוססת על פסוק. אנחנו נראה, אחד הדברים שאנחנו נרצה השנה לראות, כל מיני מדרשים שאתה אומר, בוא נע מעבר, חז"ל האלה, יש להם דמיון מפותח, מעבר מפותח את הדברים האלה. אבל אתה רואה שהדברים הרבה פעמים רמוזים ממש בפסוקים. למשל, זה שרחב התחתנה עם יהושע לא כתוב, אבל מה כן כתוב? כאשר יהושע כובש את יריחו, בפרק ו', אז כתוב שהמרגלים, אותם שני מרגלים שרחב הצילה, ויבואו הנערים המרגלים ויוציאו את רחב ואת אביה ואת אמה ואת אחיה ואת כל אשר לה, ואת כל משפחותיה הוציאו, ויניחום מחוץ למחנה ישראל. אז הם מקיימים את ההבטחה שלהם, הם נשבעו לה שהם יצילו אותה ואת משפחתה, הם באמת מוציאים אותם, ואיפה מניחים אותם? מחוץ למחנה ישראל. ואז כתוב, ואת רחב הזונה ואת בית אביה ואת כל אשר לה, החיה יהושע, ותשב בקרב ישראל עד היום הזה. אז קודם כל הפסוק הזה מיותר, כי בעיקרון, למה צריך להגיד שהוא החיה אותה? כבר כתוב שהנערים המרגלים הוציאו אותה. אז אם המרגלים הוציאו אותה, היא נשארה בחיים? אז מה זה החיה יהושע? החיה אותה, אז מבוסס על הפסוק, ראה חיים עם אישה אשר אהבת. חיים זה אישה. אז שיהושע מחיה אותה, לא הכוונה שהוא עשה לה הנשמה, אלא הכוונה היא שהוא לוקח אותה לאישה. עוד דבר. החיה יהושע, ותשב בקרב ישראל. אז לפני זה כתוב שהוציאו אותם מחוץ למחנה ישראל. עכשיו יהושע מכניס אותה פנימה, אבל לא סתם מכניס אותה פנימה. ותשב בקרב ישראל, הביטוי הזה בקרב ישראל, נאמר על מלך. קראנו את זה בדיוק פרשת השבוע הזאת, פרשת שופטים. מקרב אחיך תשים עליך מלך. אז המלך הוא נקרא מקרב אחיך, בקרב ישראל. אז זה דוגמה לעניין ש... שוב, המדרש שאומר שיהושע התחתן איתה, מבוסס בעצם על שני רמזים בפסוק, שיהושע מחיה אותה ויושבת בקרב ישראל, קרב ישראל זה המלך, יהושע הוא בעצם המנהיג של עם ישראל, זה רמוז קצת בפסוקים. אבל אם כך, על פי הדרשה הזאת של חז"ל, זה עוד יותר מוזר. יהושע לא מצא לו איזה אישה כשרה מבנות ישראל התחתן איתה, הוא חייב לקחת דווקא איזה אישה שעם כל הכבוד יש לה עבר של טומאה. מה? להחזיר בתשובה, אבל לא יודע, כמה רבנים אתם מכירים שהתחתנו עם מישהי שבאה משפל ההשפטות רק בשביל להחזיר אותם בתשובה? אז... לא. הפשט של הכתוב, מה שכתוב זה, ויבואו בית אישה זונה ושמע רחב. בכל מקום שכתוב בתורה, אישה זונה וחללה לא ייקחו, שנאמר על כהנים. גם הכוונה שלא התחתנו עם מוכרת מזונות? לא, נכון? פשט של המילה הזאת זה אישה שעוסקת בזנות, אישה פרוצה. זה הפשט. אז אפשר להגיד שזה דרש. זה הפשט. הדרשה זה להגיד שהיא גם זונה וגם מוכרת מזונות. זה הדרשה. דרשה יפה, נשמעת לי מאוד הגיונית ואמיתית, שהיא גם וגם. אבל אי אפשר להגיד שזה שהיא עסקה בזנות זה הדרשה. דרך אגב, חז"ל, אותם חז"ל שאומרים שהייתה מוכרת מזונות, אומרים גם שהיא עסקה בזנות. אז זה לא שאני הולך פה נגד חז"ל או משהו כזה. אה? כן. אז אם יהושע התחתן איתה, שוב, זה לא כתוב במפורש שיהושע התחתן איתה, אבל זה עוד יותר מעורר את השאלה, אז מה זה הדמות הזאת, איזה מין אישה הזאת, שנמצאה כנראה ראויה ליהושע? אז זה לא רק כנראה שהיא הצילה חיים. יש כמה אנשים שמצילים חיים, ואני לא הייתי מתחתן איתם. כי לא מתאימה, לא מתאימים. אז אתה אומר, שמע, זה לא סתם שהציל החיים, אלא כנראה יש פה דמות מיוחדת עמוקה. אז אנחנו ננסה היום ממש לדייק בפשט של הפסוקים, ולראות מתוך זה מה בעצם הדמות המיוחדת הזאת של רחב, וגם מה כל אחד ואחד מאיתנו יכול ללמוד מזה על דרכי התשובה. כי הנושא שלנו זה, שובו אליי, דרכי התשובה בתנ"ך. אז זה לא רק ללמוד על התנ"ך מה היה פעם, אלא איך אנחנו לוקחים את הדברים האלה ולומדים לאיך אנחנו בעצמנו חוזרים בתשובה, מה אנחנו רוצים לעשות ויכולים לעשות ביום יום שלנו. בדרך כלל, בשיעורי תנ"ך, מומלץ להביא תנ"ך. אל תקומו עכשיו, תביאו תנ"כים כי חבל, אבל בכללי, כדאי שיהיה לכם תנ"ך, ומי שיש לו, מוזמן לפתוח ביהושע פרק ב', אפשר להסתכל שניים-שניים אם יש לכם. אני אקרא גם את הפסוקים הרלוונטיים, אבל זה תמיד יותר חזק שיש לכם את זה מול העיניים. בעיקרון, רציתי גם שיהיה לנו פה ברקו ולהראות לכם עוד כמה מקורות במקרן, אבל לא נעשה את זה היום. כאמור, המרגלים, לא כתוב מי הם המרגלים, חז"ל אומרים. מי יודע מה חז"ל אומרים, מי הם המרגלים, שני מרגלים, מי הם היו? כלב בן יפונה, שהוא כבר יש לו רקורד של מרגל, פעם אחת הוא הצליח. יהושע בן נון לא יכול להיות מרגל, כי הוא כרגע המנהיג של עם ישראל, אז זה לא יכול להיות הוא. אבל זה עוד מישהו, חוץ מכלב בן יפונה, עוד מישהו שכבר עשה משהו חשוב בחיים. פנחס, נכון. פנחס בן אלעזר בן אהרון הכהן, הוא בעצם על פי חז"ל, אלה שני המרגלים. בפשט לא כתוב, בפשט כתוב שיהושע שולח שני אנשים מרגלים חרש למור, לכו ראו את הארץ ואת יריחו. הם באים לביתה של רחב, ומיד מלך יריחו אומר לרחב, תוציא אנשים הבאים אלייך שבאו לביתך. בואו תראו רגע, בואו נקרא רגע מפסוק ג'. וישלח מלך יריחו אל רחב למור. הוציא האנשים הבאים אלייך אשר באו לביתך, כי לחפור את כל הארץ באו. ותיקח האישה את שני האנשים ותצפנו, ותאמר, כן, באו אליי האנשים ולא ידעתי מה הנה מה, וישר לסגור בחושך ואנשים יצאו וכו'. עכשיו, ברור לנו שהיא לא כרגע מחביאה אותם. כתוב בפסוק ד', ותיקח האישה את שני האנשים ותצפנו. זה בוודאי לא פסוק שנאמר במקום. נכון? כי לא יכול להיות שמלך יריחו דופק בדלת, תביא את האנשים, תביא את האנשים. שנייה, חכה שנייה, היא רצה להחביא אותם, ואז היא באה להגיד לו, לא יודעת איפה, אין לי מושג. כאילו, על מי את עובדת? זה ישר היה צועק לכולם בפרצוף שהיא משקרת. אז כנראה ברגע שהיא שומעת הדפיקות בדלת, היא אומרת להם, רוצו, תתחבו, מחביאה אותם, ואז היא הולכת לפתוח. כן, אז כנראה היא כבר החביאה אותם. עכשיו תראו, פסוק ו', והיא העלת המגגה, ותתמנם בפשתי העץ הארוכות לעל הגג. מתי היא עשתה את זה? הרבה קודם. זה לא שעכשיו, אחרי שהיא אומרת למלך יריחו, תקשיב, הם כבר יצאו, תרדפו מהר אחריהם כי תשיגום, ואז היא הולכת להחביא אותם בפשתי העץ. כבר החביא אותם קודם. אז הפסוק הזה לא מופיע במקומו. הייתי מצפה שבפסוק ד' ידיע כתוב, ותיקח האישה את שני האנשים ותצפנו, ותתמנם בפשתי העץ הארוכות לה על הגג. זה כבר היה צריך להיות כתוב בפסוק ד'. אבל משום מה זה נדחה עד לפה. ואז אנשים רודפים אחריהם, אז בינתיים מה שרציתי להראות שפסוק ו' נמצא לא במקומו. אז זו שאלה, בסדר, לא יודע אם זו שאלה כל כך חזקה, אבל אני רוצה שנתקדם קדימה ונראה שאלה שבעיניי היא ממש לא הגיונית בעליל. אולי לא שמים לב לזה לקריאה הראשונה של הפרק, אבל שאתה פתאום שם לב לזה, זה משהו פה מלוכלך ולא מתאים בכלל. פסוק ט', ותאמר אל האנשים, כבר קראנו את הפסוקים האלה, פסוקים של עוצמה אדירה שאומרת רחב. ידעתי כי נתן השם לכם את הארץ, וכי נפלה אימתכם עלינו, וכי נמוגו כל השאר הארץ מפניכם. למה כולם כל כך מפחדים מכם? כי שמענו את אשר הוביש השם את מי הסוף מפניכם, וזאתכם ממצרים. זה כבר שיעור בתנ"ך. נמוגו כל יושבי הארץ מפניכם, איך זה קשור לקריאת הים, קריאת ים סוף? נמוגו כל יושבי כנען, אנחנו אומרים בשירת הים. אז רחב לא רק הכירה את הסיפור של קריאת ים סוף, אפילו הכירה את שירת הים. והיא אומרת, נמוגו כל יושבי כנען, נמוגו כל יושבי הארץ מפניכם. אז זה סוג של שיעור בתנ"ך שהיא אומרת פה. וזה גם שיעור באמונה. השם אלוקיכם הוא אלוקים השמיים מעל ולארץ מתחת. אבל יש לו בקשה. פסוק י"ב. ועתה הישבעו נא לי בהשם, כי עשיתי עמכם חסד. ועשיתם גם אתם מבית אבי חסד, ונתתם לי אות אמת. והחייתם את אבי ואת אמי ואת אחי ואת אחיותי ואת כל אשר להם, והצלתם את נפשותינו ממוות. אז מה אני מבקשת בעצם? תצילו. תצילו את מי? אותי ואת כל המשפחה. בזכות שאני בכל זאת הצלתי אתכם, אז תצילו אותי ואת משפחתי. ברוך אתה ה' אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. ויאמרו לאנשים, נפשנו תחתיכם למות אם לא תגידו דברנו זה. והיה בטאת השם לנו את הארץ ועשו נעימה חסד ואמת. מקבלים על עצמם או לא מקבלים על עצמם? מקבלים. אפשר לחשוב שיש להם ברירה. איפה הם נמצאים כרגע בשלב שהשיחה הזאת מתנהלת? מתחבים אצלה על הגג. רק הרגע, הרודפים יצאו לרדוף אחריהם. אם הם יסרבו, היא תגיד למלך יריחו, תשמע, טעיתי, הם בסוף עוד פה. בוא, אתה רוצה אותם? הם לגמרי בידיים שלה. זה לא שיש להם איזה הרבה ברירות. היא יכולה להגיד, הם רק עבדו עליי שהם יצאו, חזרו אחר כך. יכולה לצאת מזה איכשהו. אבל הם לא יצאו מזה. טוב, אבל הם בכל אופן חייבים לקבל על עצמם, לא חייבים, איך שלא יהיה, מקבלים על עצמם בשבועה. נפשנו תחתיכם למות. אם אנחנו לא מצילים אתכם, נפשנו תחתיכם למות. ואז מה קורה בהמשך? פסוק תדבב, ותורידם בחבל ביד החלון, כי ביתה ביקר החומה ובחומה היא יושבת. ותאמר להם, מהרה לכו, פן יפגיעו בכם הרודפים ונחבטם שם שלושת ימים, עד שוב הרודפים ואחר תלכו לדרככם. כן, נסביר רגע את הפסוק הזה. בעיקרון, אם נניח, זאת המפה, נגיד שהמות הזה זה הירדן, בסדר? אז מחנה יהושע ועם ישראל נמצאים כרגע מעבר לירדן, עדיין לא חצו את הירדן. שני המרגלים עברו את הירדן למעברות, הגיעו ליריחו. ועכשיו, רחב אמרה לרודפים, רדפו מהר אחריהם כי תשיגו. לאן הם ירדפו אחריהם? לאיזה כיוון? לכיוון הירדן. כי אם המרגלים בורחים, הם חוזרים חזרה אל מחנה ישראל. אז רודפים אחריהם לכיוון מזרח, לכיוון הירדן. אז היא אומרת למרגלים, אתם תלכו ההרה, תלכו מערבה לכיוון השני, ההרה לכו, פן יפגעו בכם הרודפים. אם תלכו לכיוון מחנה ישראל, הרודפים עלולים לפגוש אתכם. ונחבטם שם שלושת ימים עד שוב הרודפים, ואחר תלכו לדרככם. אבל בעצם ראינו כבר בפסוק תדווה, ותורידם בחבל ביד החלון. אז איפה הם נמצאים כרגע? הורידה אותם, נכון? ותורידם בחבל ביד החלון, כי ביתה בקיר החומה והחומה יושבת, אז עכשיו הם למטה, למרגלות החומה. בסדר, היא פה בחלון למעלה, והם למטה למרגלות החומה. פסוק י' ז' ויאמרו אליה האנשים, נקיים אנחנו משבועתך הזה אשר השבעתנו. השבעת אותנו, נכון, אבל בעצם עשינו אצבעות מוצלבות כזה, יש כאלה שאומרים שאם אתה עושה ככה מותר לשקר. מה זה הדבר המוזר הזה? לא, בעצם אנחנו נקיים משבועתך אשר השבעתנו. לא נקיים לגמרי, הם לא מתנערים לגמרי, אבל הם מתחילים להציב תנאים. הנה אנחנו באים בארץ, את תקוות חוט השני הזה תקשרי בחלון אשר הורדתנו בו, ואת אביך ואת אמך ואת אחייך ואת כל בית אביך תאספי עלייך הביתה. והיה כל אשר יצא מדלתי ביתך החוצה, אדמו בראשו ואנחנו נקיים. וכל אשר יהיה איתך בבית, אמר בראשנו מיד תהיה בו, ואם תגידו דברינו זה, והיינו נקיים משבועתך אשר השבעתנו. זאת אומרת, הם בעצם אומרים לה, תנאי חדש. עד עכשיו אמרנו, אנחנו נציל אתכם. היא מבקשת, תחיו אותי ואת כל משפחתי. סגור, כל מילה, 100%. פתאום אומרים, לא, אנחנו לא מבטיחים לחיות את כולם. רק מי שיהיה איתך בבית. עכשיו, זה תנאי הגיוני. זה הגיוני לדרוש את זה. כי מה, אם יתחילו לחפש, רגע, איפה בן דוד של רחב? בבית מאחורי המקול. מישהו מכיר את המקולת של כהן, איפה זה? יתחילו לחפש עכשיו באמצע מלחמה, איפה כל המשפחה שלה? זה לא סביר. אז הגיוני לדרוש את הדרישה הזאת. אבל למה עכשיו? למה אחרי שהיא שילחה אתכם, עכשיו אתם נזכרים להציב דרישות? למה כשאתם בידיים שלה, אתם ממהרים להישבע ולהגיד, כן, תמשנו תחתיכם למות? ופתאום, אחרי שירדתם, פתאום אתם נזכרים להמציא תנאים חדשים. מה? זה לא מוסרי. אני מצפה מהמרגלים של יהושע שיתנהגו בצורה מוסרית. זה הצבא הכי מוסרי בעולם, לא? לא יודע, זה מוזר. פיקוח נפש. אבל אם זה תנאי כל כך הגיוני, שיגידו אותו מההתחלה. שיעלו את זה. לא תרצה, אז הם יגידו, טוב, אז אנחנו מקבלים ככה. תעשו את המסע ומתן לפני. זה לא ביבי וגנץ שעכשיו מנהלים את המסע ומתן אחרי. קודם כל תעשו הסכם, תעמדו בו. אז שיציעו, לא שיכתיבו הכתבה. אז הם יקבלו את התנאי שלה. ואם יגידו שהם צריכים לבוא עם קרבולת של תרנגול, שבוא עם קרבולת של תרנגול. אז זה לא יפה, זה לא מוסרי. מה לעשות? תתנהגו בצורה מוסרית. עכשיו תראו, התשובה לדעתי פשוטה. חד משמעית. הם אמרו לה את זה כשהם עוד היו למעלה. אני תכף יוכיח את זה. זה לא כמו שהצגתי את זה. אני לא סתם הצגתי את זה, זה התנ"ך ככה מציג את זה. אבל זה הצגה מוטעת. הם אמרו את התנאי הזה כשהם היו למעלה. חד משמעית. שתי הוכחות לדבר. הוכחה ראשונה. נכון, החיילים של מלך יריחו כרגע רודפים אחריהם? איך זה נשמע לכם הגיוני שהם נמצאים למטה? כן? זה לא כזה חומה קטנה. זה חומה גבוהה. היא משלשלת אותם דרך החבל. והם צועקים לה, את שומעת? יש לנו איזה רעיון, תנאי חדש. מה התנאי שלכם? נראה לנו עדיף ש... כאילו, בצעקות, זה נראה לכם הגיוני? רודפים אחריהם פה. אם הם כל כך זהירים על החיים שלהם, הם לא ינהלו מסע ומתן בצעקות. מאלה שעומדים מרגלות החומה, אליה שעומדת בחלון, זה לא סביר. עכשיו בואו נראה גם שזה כתוב מפורש בתורה. כי בהתחלה הם לא סתם אומרים נפשנו תחתיכם למות. הם אומרים נפשנו תחתיכם למות אם לא תגידו את דברנו זה, בפסוק י' ד'. אם לא תגלו, אם לא תגלו מה? מה יש לגלות? אם אנחנו מבטיחים שנציל את כל משפחתך, נציל את כל משפחתך, מה יש פה לגלות? הדבר היחיד שיש פה לגלות, זה לגלות שהבית הזה הוא עיר מקלט. שהבית הזה, אנחנו לא פוגעים בו. כי אם תגלו את זה, אז כולם יבואו להתחבא בבית הזה. לא רק המשפחה שלך. וזה מה שהם אומרים לה בדיוק בפסוק כף. ואם תגידי את דברנו זה, והיינו נקים משבועתך אשר השבעתנו. אותו, אם לא תגידו את דברנו זה, בפסוק ד' זה, אם תגידי את דברנו זה, בפסוק כף. זאת אומרת, כל הדיון הזה הוא מסע ומתן היה הכל למעלה. לפני שהיא שילחה אותם, לפני שהיא הוריד אותם בחבל ביד החלון. שנייה אחת. אז אם אנחנו מבינים את זה, אחרי שעשינו את כל הסיבוב הזה, אז נשאר דבר אחד. שהפסוק, פסוק תתוו, לא במקום. פסוק תתוו אומר, ותורידם בחבל ביד החלון, כי ביתה בקרי החומה ובחומה יושבת. מתי באמת היא הורידה אותם? באיזה פסוק? מי יכול... להסתכל, יש לו תנך לפניו, ויכול להסתכל ולהגיד לי באיזה פסוק באמת היא הורידה אותם. לא בפסוק תדבב, פסוק תדבב לא מופיע במקום. אחר כך היא ממשיכה עוד לדבר איתם למעלה. איפה היא מורידה אותם? בין כף א' לכף ב'. כמעט. בכף א' עצמו. איפה בפסוק כף א' כתוב שהיא מורידה אותם? זה שהיא קושרת, זה סימן שהיא קושרת. ותשלחם וילכו. ותשלחם, זה לא שהיא אמרה להם, טוב, ביי. לשלח, זה שהיא מורידה אותם בחבל. יש פה מישהו שעשה סנפלינג פעם? אתה? יש פה כמה שעשו סנפלינג. מי שמוריד את הבן אדם בסנפלינג, זה שלמעלה מוגדר המשלח. משתמשים במילה הזאת? לא אמרו לכם את זה. רשמית, ככה זה ההגדרה שלו. המשלח, זה שנמצא למעלה, והוא אחראי, הוא זה שקושר למעלה, זה נקרא המשלח. זה לקוח מפה, ותשלחם וילכו. היא משלחת אותם, לא רק מנה שהיא אומרת להם ביי, אלא שהיא מורידה אותם בחבל. כן. אז בעצם ראינו פה שני פסוקים, כל הדיון פה בפסוקים, עשיתי כדי להוכיח שיש פה שני פסוקים שלא מופיעים במקום. אחד זה פסוק תדבב, ותורידם בחבל ביד החלון, כי ביתה בקיר החומה וחומה יושבת. ועוד קודם לכך, זה פסוק ו'. והיא העלת המגגה, ותתמנם בפשטי העץ הרוחות לעל הגג. זה היה כבר בתחילת הפרק, עוד לפני שהיא דיברה עם מלך יריחו, היא החביאה אותה. למה אני מדגיש את זה כל כך? בתורה אין דבר כזה סתם, אין מוקדם ומאוחר בתורה. יש לפעמים שפסוקים לא נמצאים במקומם. אבל זה אף פעם לא סתם. טוב, מה זה חשוב בסדר? יאללה, שמנו ככה, שמנו הפוך, מה זה כבר משנה? זה לא ככה. אלא אם יש איזשהו שני סדר, יש לזה משמעות. ופה כשהתורה לוקחת פסוק ושמה אותו לא במקום, זה בעצם הדרך של התורה לסמן פסוק במרקר. היום אתה רוצה להדגיש משהו, אתה לוקח מרקר, מסמן אותו. או אם זה בוורד, אתה עושה בולד, אתה עושה קו תחתון, אתה עושה משנה את הגופן. אתה מדגיש את זה באיזה משהו, מגדיל את הפונט. בתורה אין דבר כזה, אתה לא יכול לעשות מרקרים ואתה לא יכול להגדיל את הפונט. יש להגדיל פונט באותיות גדולות וקטנות, אבל זה רק אות אחת, אותיות בודדות. זה לא עובד ככה להגדיל איזה נושא שאתה רוצה להדגיש אותו. אז הדרך של התורה להדגיש משהו, זה לשים אותו לא במקומו. הפסוקים האלה הם פסוקים הכי חשובים בפרק הזה. ולכן, כדי שתשים לזה, נראה פסוקים טכניים, אז יורידו אותם בחלון, בחבל. החביאה אותה, מה זה משנה איפה החביאה? בפשטי העץ. ואם הייתה מחביאה אותה מאחורי הווילון, או בתוך הארון, למה זה כל כך משנה? זה נשמע כמו משהו טכני. אבל התורה לוקחת את המשהו הטכני הזה ושם עליו את הזרקור ואומרת, תשים לב, זה הנושא העיקרי פה. למה זה כל כך עיקרי? אומרת הגמרא בזבחים, אמרה רחב, זה בזבחים דף קט"ז, עמוד ב', אמרה רחב, יהא מחול לי, יכפר לי, ימחה לי הקדוש ברוך הוא לכל עוונותיי, בשכר, חבל, חלון ופשתים. הקדוש ברוך הוא ימחה לי בשכר, החבל, החלון והפשתים. זה בעצמו ביטוי קצת מוזר. בזכות מה הקדוש ברוך הוא אמור למחול לה? בזכות החבל, החלון והפשתים? מה הזכות שיש לרחב? הציל החיים, מה זאת אומרת? הציל את המרגלים של יהושע. מה זה להגיד בזכות החבל, החלון והפשתים? אז רש"י אומר שבאותם דברים, בחבל, החלון והפשתים, באותם דברים שחטאה בהם תקנה. שהייתה משתמשת בחבל, בחלון ובפשתים, כדי להחביא את אלה שהיו באים אליה לזנות. אותם אנשים שהיו באים אליה לזנות, אז גם כשאדם בא לזנות, הוא גם רוצה דיסקרטיות, הוא רוצה להתחבא, אז היא הייתה מחביאה את האנשים בפשתים. הייתה מורידה אותם בחבל ביד החלון, כדי שלא ישימו לב שנכנסים אליה. אף על פי שהיה מקובל, אבל בעיני אשתו של אותו בן אדם זה לא היה מקובל. זאת אומרת, בכל זאת היו נשואים. והאדם היה רוצה להסתיר את זה מאשתו. אז אומר רש"י, באותם דברים שהייתה מחביאה בחטא, באותם דברים זכתה לתקן. אז למה זה כל כך חשוב? ואם היא הייתה מחביאה אותם במקום אחר, ואם היא הייתה מורידה אותם או משלחת אותם דרך מקום אחר, למה זה כל כך חשוב? כי בעצם רחב, שהיא שיא התומעה של יריחו, חז"ל אומרים שרחב התחילה לזנות בגיל 10 שנים. אמרו, בת 10 שנים הייתה כשיצאו ישראל ממצרים, וזינתה כל 40 שנה שהיו ישראל במדבר. אחר 50 שנה, כלומר שהייתה בת 50, נתגיירה. מה המשמעות של הדבר הזה? בעצם באופן מוזר, כשעם ישראל יוצא ממצרים, רחב נופלת לזנות. איך זה קשור? למה היא קשורה? זה 40 שנה לפני שעם ישראל מגיע אליה בכלל לארץ כנען. איך זה פתאום קשור? ופתאום עם ישראל מגיע, היא מתגיירת. משהו קורה לרחב, והרחב הזאת היא קשורה לעם ישראל. חז"ל דורשים, ביתה בקיר החומה ובחומה היא יושבת. רחב היא בעצם גרה בחומה. החומה זה הגבול. זה בין אנשי כנען לבין עם ישראל שכרגע נמצא בחוץ. ורחב היא באמת איזשהו גבול בתפר. ודווקא זה שהיא מתגיירת וחוזרת בתשובה, היא בעצם לוקחת את צי התומעה של כנען, של יריחו, ומתקנת אותו, מתהרת אותו. יש את הסיפור המפורסם על המפגש בין רבי יוחנן לריש לקיש. מכירים שרבי יוחנן היה שוחה בנהר, מופיע במציע, דף פי דלת נדמה לי. רבי יוחנן שוחה בנהר, בירדן, רבי יוחנן גר בטבריה, ופתאום ריש לקיש רואה אותו שוחה בנהר. בדרך כלל, כשריש לקיש היה פוגש מישהו ששוחה בנהר, זה לא היה סיפור פסטורלי. זה היה, ריש לקיש היה באותו זמן ראש השודדים בכל אזור הגליל, ואדם שהיה פוגש אותו, זה בדרך כלל היה בן אדם האחרון שהוא פוגש בחיים, כי הוא היה רוצח את האנשים ולוקח את רכושם. אבל ריש לקיש רואה את רבי יוחנן, שוחה בנהר, אז הוא קפץ אחריו לירדן. פרשנים אומרים שהוא לא סתם קפץ לירדן, אלא באיזה קפיצה אחת, בשחייה אחת, חצה את כל הירדן, איזה מפגן כוח, הוא עושה דאווינים על רבי יוחנן. אז אמר לו רבי יוחנן, חילך לאורייתא, תשמע, כזה כוח, תפנה אותו לתורה. איזה בזבוז, כזה כוח, אתה משתמש בו לדברים רעים, תפנה אותו לתורה. אמר לו ריש לקיש, אתה מדבר איתי על בזבוז? שופרך לנשי, היופי שלך מבוזבז, היופי שלך צריך להיות לנשים. חבל, בזבוז, לתת לגבר כזה יופי. אמר לו רבי יוחנן, אם תחזור בך, תחזור בתשובה, אתן לך את אחותי, שהיא יפה יותר ממני. חזר בוריש לקיש. עכשיו יש פה, כל הדבר הזה הוא נורא מוזר. קודם כל, מה זה הביטוי הזה? למה הוא עושה עליו דווינים, משום מה הוא קופץ לירדן? ולמה? איך רבי יוחנן מוכן לתת את אחותו לאיזה רוצח שודד? כאילו על דעת זה שהוא יחזור בתשובה. בסדר, יחזור בתשובה, מה? איך הוא מעלה על דעתו דבר כזה? ואיזה מין חזרה בתשובה זאת של ריש לקיש? חוזר בתשובה בשביל אישה יפה? איזה דבר מוזר. אבל בעומק, יש פה תורה של תשובה מאוד עמוקה. ריש לקיש, שדרך אגב, שבאמת חזר בתשובה, הפך להיות אחד מגדולי הדור, אז הוא יש לו כמה וכמה ממרות על עניין התשובה. בגלל שהוא זה שיודע מה זה לחזור בתשובה, יש לו כמה וכמה אמירות עמוקות מאוד על נושא החזרה בתשובה. אחד מהם, אמירה מפורסמת שאומר ריש לקיש, שאדם שחוזר בתשובה, זדונות נעשות לו כזכויות. העבירות שהוא עשה במזיד, נרשמים לו פתאום כזכויות, כמצוות שהוא עשה. עכשיו זה נשמע אחלה, אז אולי אני אעשה מלא עבירות, ואחר כך אני אחזור בתשובה, ואז כל העבירות שעשיתי יהפכו לי פתאום לזכויות וירשמו לי בצד הפלוסים. אז זה כנראה לא עובד ככה, אומר הכתב ישוב, אין מספיקים בידו לעשות תשובה. אבל עדיין, כל הסיפור הזה הוא סיפור תמוע. ולכן צריך להבין אותו כך, שריש לקיש רואה את רבי יוחנן, הוא רואה את הקדושה שבו. הוא רואה עוצמה רוחנית שהוא לא פגש מעולם. עכשיו, הוא לא יודע איך לבטא את זה. מה השפה היחידה שהוא מבין? מה הדבר, העולם היחיד שהוא מכיר זה עולם של גופניות, עולם של כוח. אז הוא מראה את כוחו. הוא מראה את העוצמה הפיזית שיש לו. קופץ לירדן, שוחט כל הירדן בשחייה אחת. אומר לו רבי יוחנן, חילך לאורייתא. הכוח הזה הוא לא דבר פסול. את הכוח הזה תפנה לתורה. זה דבר שהוא חידוש עצום. לפני הרבה שנים הייתי אברך צעיר, והייתי מעביר סמינריונים לתלמידים. אז אחד המתודות שהייתי עושה, הייתי מחלק לכולם דפים לבנים, הייתי אומר להם, תחלקו את הדף לחצי. ועכשיו עוד שני פסים לרוחב, יוצא לכם שש משבצות. בסדר? במשבצת הראשונה למעלה תכתבו בבקשה איזה מקצוע אתם חולמים לעבוד בו שתהיו גדולים. במשבצת השנייה, איזה שתי תכונות הכי חשובות לכם אצל בת הזוג. במשבצת השלישית, עכשיו אנחנו חודש אלול, לקראת השנה החדשה, אם הייתה באה פיה טובה ונותנת לכם שלוש משאלות, או דג זהב, או ג'יני, או מה שתבחרו, נותן לכם שלוש משאלות, מה שלוש המשאלות שהייתם מבקשים? טוב, אז אצל בנות זה יותר עובד קל, כי הן יותר אוהבות את סוג הזה של השאלות, אבל גם בנים בסוף זרמו, כתבו מה הם, איזה מקצוע, איזה זה, טוב. ואז הייתי אומר להם, טוב, זה לא פה סדנה למודעות עצמית. אנחנו בסמינריון, באנו ללמוד על תשובה, באנו ללמוד על תיקון. אז אני עכשיו רוצה, אנחנו לא באים לחזור בתשובה עכשיו, אני רוצה לדמיין, בואו ננסה לדמיין מה היינו עונים על השאלות האלה, אם היינו חוזרים בתשובה שלמה, באמת, בתשובה גמורה, מה היינו עונים? איזה מקצוע היינו בוחרים? איזה שתי תכונות היו הכי חשובות לנו אצל בת הזוג? ואיזה משאלות היינו מבקשים? עכשיו לפעמים זה היה בזה דברים קוראים מצחוק. לפעמים הייתי מתאפק לא לצחוק על אנשים בפרצוף. כי למשל, מישהו כתב שאם, מה, איזה מקצוע הוא רוצה להיות רופא. אבל אם הוא חוזר בתשובה, אז מה הוא יהיה? רב. למה? להיות רופא זה לא רעיון טוב? לא מקצוע חיובי? איזה מין הרגשה מוזרת, אבל הכי גרוע זה היה בתכונות הכי חשובות אצל בת הזוג. כי אנשים, נגיד, כתבו, לא כתבו יפה וחתיכה, בסדר? אולי כי התביישו ממני. כתבו רגישה, כתבו אוהבת, כתבו איזה דברים כאלה. אבל אם חוזרים בתשובה, אז צדיקה אווירת שמיים. כי אם אתה חוזר בתשובה, אתה לא רוצה אישה רגישה ואוהבת? איזה מין הרגשה, תפיסה מצחיקה הזאת. וגם משאלות. אז אני לא אומר, מי שפה כתב לזכות בלוטו, ופה כתב שיבנה את המקדש. בסדר, הגיוני, נגיד. אבל היה לי מישהו שכתב בצד ימין שלא יהיה פיגועים. אבל אם בצד שמאל, אז שיבוא המשיח. בסדר, אז יבוא המשיח, זה גם לא יהיה פיגועים. אבל זה, כאילו, מה אתה מוחק משאלה כזאת? שלא יהיה פיגועים, שאנשים לא ימותו בפיגועים. איך אתה מוחק משאלה כזאת? ממה זה נובע הדבר הזה, התופעה הזאת, שאנשים ככה מוחקים ועוד כותבים משהו אחר? כי הנחת היסוד שלנו, שלחזור בתשובה, זה אומר, תעשה X גדול על כל מה שהיה, תמחוק את זה ותהיה בן אדם אחר. ורבי יוחנן אומר לנו לא ככה. חילך לאורייתא. את הכוח שלך תפנה לתורה. זה לא כוח שלילי, זה כוח חיובי. אתה יכול להשתמש בו לדברים חיוביים. כן, ברור, להיות שודד ורוצח זה שלילי. אבל רבי יוחנן, סליחה, ריש לקיש, שהיה שודד ורוצח, לא היה רק שודד ורוצח. אלא כאשר, כדי להיות, כדי שריש לקיש יהיה שודד ורוצח, לא סתם שודד, ראש השודדים בגליל, הוא צריך עוצמה של מנהיגות, הוא צריך עוצמה של התמסרות למשהו, זה דורש, אפילו סתם לפתח את הגוף, זה דורש הרבה מאוד מאמץ. דורש גם כושר, דורש, לא יודע מה, לא יודע מה, היה לו ממש דיאטה מסודרת, אבל אתה לא יכול לאכול כל היום רק ממתקים ושומנים, ואחר כך תהיה ראש השודדים. זה לא עובד ככה, אתה צריך לבנות גוף. אז זה דורש מאמצים, דורש כוחות, דורש לא רק כוחות חומריים, זה בעצם בסוף כוחות רוחניים של הנהגה של השודדים האחרים, של קריזמה, של עוצמה, של אכפתיות, של ויתור על דברים, והתמסרות למשהו. יכול להיות בשביל דברים חומריים. אבל עדיין, תיקח את הדבר הזה, תפנה אותו לטובה. מכירים אופטיקה אלפרין? אתם מכירים את הסיפור של הרב רפאל אלפרין שהקים את הרשת הזאת? היה רפאל אלפרין היה אלוף העולם באגרוף. בחור יהודי, דתי, בן 18 היה בחור חרדי בישיבה, עזב את הישיבה, התחיל, אבל שמה נשאר דתי, התחיל להתאמן באגרוף. כל מיני סיבות, לא ניכנס כרגע לכל הסיפור, והפך להיות אלוף העולם באגרוף. כל הקרבות שלו ניצח בנוקאוט. היה לו כאילו קרבות מאוד קצרים. מאוד, התקשורת מאוד לא אהבה אותו, כי התקשורת אוהבת קרבות ארוכים ומותחים. שהוא כמעט מת, ואז ברגע האחרון הוא מנצח. לא, אצלו זה היה בום בום, גמרנו, נגמר הקרב. זה לא היה מעניין, לא היה אקשן, לא היה מתח באוויר. אבל הוא היה, כל פעם, כל מקום הוא היה מגיע, מכנסיים קצרים לבנים כאלה, עם מגן דוד כחול רקום. זה היה כאילו מאוד... אבל בין השאר, הוא עזב את הישיבה, אז אמרתי שהוא בגיל 18 עזב את הישיבה והלך לתחום האגרוף, כי הוא הרגיש שהוא לא מסוגל להתרכז. אין לו אפס יכולת של ריכוז. הפרעות קשב וריכוז מפה עד לא יודע חדשה, אז עוד לא קראו לזה ככה, והוא לא מסוגל להתרכז. הלך לתחום של האגרוף. אחרי שנים, שהוא כבר היה אלוף העולם באגרוף, אז הוא אמר, טוב, לא מספיק לאגרוף, רצה ללמוד קראטה. נסע ליפן, למד קראטה הרבה שנים, קיבל איזה, לא יודע, חגורה שחורה, דן 10 בקראטה, משהו כזה. ואז הוא אמר לעצמו, הרי קראטה, חלק מהותי מהעניין זה ריכוז. זה כשאתה בא עם מכה אחת של יד חשופה ושובר איזה לוח שיש, זה לא בגלל שיש לך פה סכין. זה בגלל שאתה, יש שיטה כזאת, שאתה מרכז את כל כוחות הנפש והגוף במכה אחת. אז יכולת של ריכוז מאוד חזקה. ואז אחרי שנים ביפן, הוא אמר לעצמו, אם אני מסוגל להתרכז ככה באגרוף או בקראטה, למה שאני לא יהיה מסוגל בתורה? ואז בגיל 40 חזר לישיבה, ושמונה שנים למד בישיבה, 18 שעות ביממה היה בבית מדרש, ככה לא זז מהספר, ובשמונה שנים האלה כתב עשרות ספרים, פירוש על כל רשי על השס, כתב אנציקלופדיה על כל גדולי ישראל, כתב עשרות ספרים במשך השמונה שנים האלה של ריכוז מטורף, שזה בדיוק דוגמה של החילך לאורייתא, לקחת את הכוח שהוא רכש בעולם חומרי לחלוטין, ולהשתמש בו עכשיו לתורה. וזה בעצם מה שגם עונה לו ריש לקיש. הוא אומר לו, שופרח לנשי. אתה אומר לי בעצם שאין דבר כזה כוח שלילי בעולם. גם כוח הגופני שהשתמשתי בו לרצח ושוד, זה כוח חיובי שאפשר להשתמש בו לטובה. מה תגיד על יופי? היופי שלך, אתה אדם מאוד יפה תואר, אבל יופי כזה הוא בעצם... רק לנשים, שבעצם משמש רק לתאוות מין, אין לו שום דבר חיובי. אומר לו רבי יוחנן, לא נכון. יש בזה עוצמה חיובית. אם תחזור בתשובה, אתן לך את אחותי שהיא יותר יפה ממני. לא במובן שהוא בא לפתות אותו, תקשיב, בשביל אישה יפה תחזור בתשובה. אלא שזה עוד אמירה עמוקה, כן, גם יופי של אישה, שאתה מתחתן איתה, זה משהו שבונה בצורה מאוד עמוקה, כן, יפה לפחות בעיניך, בונה בצורה מאוד עמוקה את הקשר ביניכם, את הרוחניות ביניכם, זה גם, גם היופי החיצוני, הוא מבטא משהו, איזשהו חן פנימי. וזה בעצם הדגש שהתורה מדגישה את שני הפסוקים האלה אצל רחב. החבל, החלון והפשתים. באותם דברים עצמם שהיא חטאה, באותם דברים עצמם היא זכתה לתקן. וזה בעצם איזשהו לימוד גדול על דרכי התשובה. כשאדם רוצה לחזור בתשובה, הוא לא צריך לעשות איקס על כל מה שהיה עד היום. זה במיוחד מתאים לחבר'ה שבאים לשיעור א' בישיבה. ואחד החששות של בחור שבא בשיעור א' לישיבה, מצד אחד, הוא מבין שהוא בא לישיבה. הוא בא לעולם של תורה, הוא בא לעולם אחר. זה עולם שונה ממה שהייתי רגיל. מצד שני, אדם באופן טבעי חושש להשתנות. מה, אז אני אשתנה? אני פתאום לא יהיה כמו שהייתי? אני אוהב את מה שהייתי. אני לא רוצה פתאום, פתאום אני מדמיין איזה, את עצמי בתור איזה אברך עם זקן בשיעור וב. לא יודע, זה מפחיד אותי. אני לא שמה. מפחיד אותי, אז מה, אני עכשיו, אני פה ועליתי על המסלול המראה והתנתקתי מהחיים שלי? לא, זה לא עובד ככה. התורה לא אומרת לנו, תזרוק את כל העבר שלך לפח. הפוך. קח את כל מה שהיית, את כל הכישרונות שלך, את הכוחות שלך, את האישיות שלך, את תכונות הנפש שלך. תשתמש בהם לטובה. תשתמש בהם לתורה. חילך לאורייתא. וזה מה שרחב בעצם אומר לנו. התורה מדגישה דווקא את הפסוקים האלה על הפשתים, ועל החלון, ועל החבל. שבאותם דברים שהיא קלקלה וחטאה, באותם דברים אפשר לתקן. זה הרבה יותר מורכב. כי להגיד, טוב, אני זורק את כל מה שהייתי, ועכשיו אני נטו, תורה נטו, קודש נטו, זה כאילו שחור ולבן. זה לא קל. זה לא קל לזרוק את כל מה שהייתי וללכת לעולם אחר. אבל זה לפחות יותר ברור. אבל זה לא מה שהתורה מדריכה אותנו. התורה מדריכה אותנו לקחת את היצר הרע ולהעלות אותו לטובה. כל יצר זה מלשון יצירה. אתה לוקח את היצר הזה ואתה יוצר בו דברים חיוביים. שאלות עד כאן? אין שאלות. אז נכון, נגמר שיעור? לא יודע, אתם גם חדשים פה, אתה אומר. נראה לי שנגמר השיעור. אז זה ככה הסיכום של היום. בעזרת השם, בשיעורים הקרובים, כאמור, נסוק פעם הבאה כנראה בדוד המלך ותשובתו. ולאחר מכן באדם הראשון, חטא אדם הראשון והתיקון שלו. ובסיפור של עזרא ונחמיה אנחנו נעסוק בתשובה שהם עשו. ובספר יונה, זה ככה השיעורים שיהיה לנו עד סוכות. ולאחר מכן אנחנו נתחיל בעזרת השם בלימוד מסודר של ספר יהושע מההתחלה. חילכם לאורייתא.